טוב, אני רוצה היום, בשבוע שעבר עשינו איזה מין חזרה כוללת, בדקנו את מצב הכיתה וראינו שאתם די בעניינים וזה בסדר גמור, ולכן אנחנו יכולים להמשיך משנה שעברה. ועשינו איזושהי חזרה גם על הדמויות של התניה, על הכוכבים, הבינוני, הצדיק וכן זה הדרך, וגם על העבודה המרכזית של הבינוני, ועלתה פה שבוע שעבר, היינו בפרק למדווה, ועלתה כאן איזו שאלה, ככה, איזו טרוניה כזאת, על מה, הבינוני כל החיים הוא צריך להילחם, אף פעם אין לו מנוחה, עלה איזה דיבור כזה, ואני רוצה היום טיפה לנסות ללכת פרק אחד אחורה, פרק למדי, שנותן לנו איזה, בתור בינוני, נותן לנו איזושהי עוד איזה כלי לתקווה ולעידוד. אז אני אחזור על הבעייתיות, בסדר? או על הקושי. אמרנו שהאדמו"ר הזקן הגדיר שהבינוני, שזה כל אחד ואחד מאיתנו בשאיפה, הוא אחד שכל החיים שלו נאבק, בשונה מצדיק, שזה מי שקיבל נשמה מיוחדת ונשלח להעיר לרבים, והוא לא, הוא פחות עסוק בתיקון שלו בעצמו, אלא יותר עסוק בלהעיר לרבים. הבינוני הוא בלשון הווה, הוא מתמודד, הוא נאבק, הוא אף פעם לא נכשל. הוא אף פעם לא נופל. אם הוא נופל, אפילו פעם אחת הוא נהיה רשע. זה לא אומר שאם הוא רשע, הוא לא יכול לחזור להיות בינוני. אם הוא עושה תשובה, אז הוא חוזר להיות בינוני. אבל הבינוני זה לא אחד שאומר, טוב, אני לפעמים ככה עושה עבירות, לפעמים מצוות, סך הכל אני מאוזן. לא. הוא לא עושה, הוא גם לא עושה עבירה אחת, אבל יש לו משיכה אל הרע. הרע מדבר אליו. יש לו תאוות. כאלה ואחרות, בין אם זה ממון, בין אם זה כבוד, בין אם זה עצלות, עייפות, רשימה שלמה. אני אשמח, איפה הספר שלי בעצם? הנה הוא, שמה. אני אשמח לספר דווקא. אז מי שרוצה את הדף? תודה, ישראל, תודה, ברוך תהיה. אז כן, הוא בהתחלה עשה רשימה של הדברים שמאפיינים את הנפש הבהמית, שנמצאת אצל הבינוני, ממנה מגיעים כל הרשימת מקולת הבאה, כעס, גאווה, תאוות תענוגים, עוללות, ליצנות, התפארות, דברים בטלים, עצלות ועצבות וכולי. יש כאן מישהו שזה לא שייך אליו הדברים האלו? יש כאן מישהו שלא כעס מדי פעם, רצה לכעוס והיה צריך להתגבר ולעצור את הכעס? גאווה כזו או אחרת, מלובשת בענווה מזויפת. אנחנו שייכים לדברים האלו. תאוות תענוגים, כן? תאוות תענוגים. לא משנה כמה אכלנו בחתונה, תמיד יהיה מקום לקינוחים. לא משנה כמה קינוחים אכלנו, תמיד יהיה מקום לעוד קינוחים. כי פתאום הגיע מגש אחר, משולחן אחר, שלא ראיתי את ה... זה ממש חייבים לטעום. אתה חייב... נכון? זה ישר ללבלב, זה לא עובר דרך המערכת, זה ישר סוכר למערכת. ועוללות, כמובן, ליצנות, התפארות, כל הדברים האלה הם דברים שמאפיינים את הנפש הבהמית, והם נמצאים אצלנו, ואנחנו מתמודדים איתם. ומנסים לנצח כל רגע מחדש, אבל יש משיכה, זה ההבדל בינוני לבין צדיק. הצדיק הוא אין לו משיכה לדברים האלה, יש לו משיכה לדברים אחרים. זה לא שזה קל להיות צדיק, יש לו אתגרים אחרים כמו שהזכרנו וכו', אבל אין לו משיכה לדברים נמוכים, ויש צדיקים שזה סיפורי צדיקים ידועים, אין להם משיכה לממון, לא הכירו צור תדי מטבע ועוד ועוד. אז הבינוני נאבק. עוד בשיעור שעבר ראינו שאדמור הזקן קצת פתאום הופך את התמונה, ואם עד עכשיו חשבנו שבעצם הצדיק הוא המטרה, והבינוני הוא איזה ככה מספר 2 או 3, אז באיזשהו מקום אדמו"ר הזקן הופך את התמונה ואומר לא. מי שהכי גורם עונג לקדוש ברוך הוא, ושמחה לקדוש ברוך הוא, ומי שהכי משרת את המגמה שבגללה נברא העולם, זה דווקא הבינוני ולא הצדיק. כלומר, הצדיק הוא בשביל הבינוני ולא להפך. כי העולם נברא, מטרת בריאת העולם, להיות לו התברך דירה בתחתונים. דירה בתחתונים זה רוח בתוך חומר, זה נשמה בתוך גוף, זה הטריק, זה המשחק. זה הפעלול, זה מה שעושה, מה שאוהבים להסתכל, בסדר? זה בתור בני אדם, כן? אתה אוהב להסתכל על משהו שהוא מאתגר אותך. זה האתגר. אז האתגר הזה הוא בעצם כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו הבינוני, שהוא, אנחנו, יש לנו משיכות אל הרע, ויש לנו, בכל אופן אנחנו מצליחים לתת לנשמה להוליך ולהוביל, זה מה שמעורר שמחה גדולה בשמיים. רק הקדוש ברוך הוא לא ישאיר אותנו לבד. אה, זה יופי, יש פה רמקול, נכון? זה חדש. וואלה. חד, מעולה. לא ישאיר אותנו לבד, ולא ישאיר אותנו לטעות בדרך. נתן לנו תורה, וגם נתן לנו צדיקים, שמאירים לנו את הדרך. הלומה של אור אדם הולך לצדיק, הצדיק מנחה אותו, וכולי, כמו הספר הזה, שבעצם הוא נכתב לנו, כדי שיהיה לנו כלים נכונים לעבודה. בסדר? אז פתאום זה מתחלף. פתאום כל הסיפור זה בינוני. והצדיק נשלח כדי לעזור לבינוני. אבל הבינוני הוא מימוש מטרת העולם. אבל עדיין, ובעצם אפשר להגיד שכל הספר הזה הוא סיפור, הוא ניסיון אחד ארוך לעודד את הבינוני, לחזק אותו, שיבין מי הוא באמת, ולתת לו כלים לעבודה. בסדר? אז עוד מה שאמרנו בפעם שעברה, שזה קודם כל מוציא אותנו מכלל התחושה המאוד מאוד לא נעימה של זיוף. של זיוף. כי אדם אומר לעצמו, אוקיי, אני בבוקר התפעלתי ונחתי תפילים, נתתי צדקה והתנדנתי חזק, אבל כשגעתי הביתה אז כעסתי על אשתי, וכשבדרך צפרתי לזה מישהו בעצבנות, ובכלל יש לי, הייתי כל מיני משיכות לכל מיני כבוד והתפרות, אז מי אני באמת? על מי אני עובד? אומר אדמור, אז כן תירגע, מה אתה? הכל בסדר גמור. זה קיים בך, זה לא טעות, זה לא כישלון, זה לא איזה נפילה. נפש בהמית יש לכל אחד מאיתנו. והנפש הבהמית הזאת מושכת אותנו למטה, ויש לה גם תפקיד. אנחנו בשנה שעברה גם דיברנו על התפקיד של הנפש הבהמית, ולמה אני ככה מרגיש שאנחנו עדיין צריכים לעשות חזרה קצת, ולמה הספר התניא מתחיל מהתיאור של הנפש הבהמית. הוא קודם כל מתאר את הנפש הבהמית, ואחרי זה את הנפש האלוקית, מדוע? הרי בדרך כלל מתחילים מדברים טובים, כי הנפש הבהמית יש לה תפקיד מאוד מרכזי. מה התפקיד שלה? שאני ארגיש שאני פה, להנחיח את הגוף, את האדם. כן? זה התפקיד של הנפש הבהמית. כל הדברים האלה הם בעצם מגבירי נוכחות. כן? אני פה, ילד מאוד עסוק בעצמו, ומאוד עסוק בכל מה שקורה עליו וכל... למה? כי בלי שיש מישהו, אז אין... אי אפשר לעשות דירה בתחתונים בלי שיש תחתונים. זה קודם כל צריך שיהיה תחתונים, קודם כל שיהיה למטה, ארציות, ואז לתוך זה אפשר לחולל את השינוי שאנחנו מדברים עליו. אז לכן הנפש הבהמית יש לה תפקיד חשוב מאוד, רק הבעיה היא שהיא טוענת לבלעדיות. היא רוצה להשתלט. לא צריכה להשתלט. היא צריכה להיות ממושמעת. ובפעם הקודמת גם אמרנו שאחד האינדיקציות לשינוי מצבו של האדם, שבו, ממצב שבו הנפש הבהמית היא נוהגת ברכב, למצב שבו הנפש האלוקית נוהגת ברכב, זה שעולם ההנאות שלו והתענוגות שלו משתנה. זו אותה הנאה, אם נחבר לו אלקטרודות לגוף, יהיה כאן תחושה שהוא נהנה. אבל אם מקודם ההנאה הייתה מדברים חומריים, עכשיו הוא מתחיל ליהנות מדברים של ערך, של מצוות, של תורה, מזה הוא נהנה. כלומר, הנפש הבהמית מבינה בהנאות, העידון שלה והתיקון שלה מביא את האדם לכזה מצב שהוא נהנה, הנאה פיזית, מדברים שהם לאו דווקא קשורים אל הגוף. כן.
זה לא הופך להיות צדיק
עכשיו?
שאדם נהנה מ...
אתה שואל שאלה טובה. כן, אתה שואל שאלה טובה, ולכן התחלנו קצת מקצה, ואנחנו עכשיו נענה בעקבות הדברים שלך. אז יש כמה סוגים של בינוני, בסדר? העניין בצדיק, שהצדיק הוא צדיק 24/7. הוא תמיד צדיק. בבוקר, בצהריים, בערב, הוא תמיד צדיק. הבינוני, יש לו קטעים שהוא נהיה בהם צדיק. חלקים מסוימים באישיות שלו שהוא תיקן, שם הוא כבר נהנה מהקדושה. כן? יש דברים אחרים שעדיין לא תיקן.
הוא עדיין, הבינוני לעולם יישאר בינוני, כי יהיה דברים שהוא לא יצליח לתקן, כי זה המהות שלו?
כן, כן. יש דברים שהוא כל הזמן... אתה יודע, אומרים, זה סיפור על חסיד גור, חסיד קוצק. חסיד קוצק. שהיה על ערש דווי. ובא אליו החבר שלו, אומר לו, תגיד, הוא כבר עזב אותך? אומר לו, מי? היצר. עכשיו הוא אומר לי, בוא תגיד, קריאת שמע, ככה תצא מהעולם כמו גדול. ואז החבר שלו אומר לו, אז מה עשית לו? הוא אומר, עשיתי לו נו, ככה. ויצא נשמתו, זה קוץ, כעד עשו. יצא נשמתו ולך לכל הרוחות. אז כן, לפעמים זה עד, אתה שווה אנוש עד דקה, אדם, עד השנייה האחרונה. צריך ל... שאני כן הצדיק. בסדר? אז אנחנו פחות או יותר זה, ועכשיו יש כל מיני, זה בעצם, קרא לזה העיקרים שדיברנו עליהם, ועכשיו יש כל מיני עצות. כל מיני עצות. ואחת העצות הנפלאות נמצאת בפרק למדי, שזה הפרק שנראה היום. ננסה לראות אותו היום. כי הוא בפרק הזה הוא ממש מביא את השאלות שעלו כאן בשיעור שעבר. הנה לתוספת באור תיבת לעשותו. כן, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. נכון? הרי סביב זה הספר הזה, סביב הביאור של הפסוק הזה, הספר הזה נע. איך זה יכול להיות שמשה רבנו אומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, מה? משה רבנו לא הכיר את הקשיים שיש לאדם עובד השם, הוא לא הכיר את האתגרים, את ההתמודדויות, את ההתמכרויות, את הנפילות. מה זה קרוב אליך מאוד? מה זה דבר קל? והתשובה שאדמור הזקן אומר, זה שברמת העשייה זה דבר קל. ברמת העשייה הוא דבר זמין. אדם יכול לשלוט בעצמו במחדום שלו, מחשבה, דיבור ומעשה. אם בא לו מחשבה לא טובה, הוא יכול לשלוט בעצמו או ללמד את עצמו כלים להסיט את המחשבה הלא טובה למחשבה טובה. בסדר? יכול ללמוד, יש כלים לדבר הזה. מחשבה, דוחה מחשבה, מחשבה חיובית. שמעתי פעם מהרב עמר שסיפר, כתב את זה בשם מורו ורבו הרב רוזנטל. כשהרב עמר היה בחירות לרבנות הראשית, אז הוא רצה ללכת לקבר של רבי שמעון להתפלל שהוא לא ייבחר. אז תשאלו אם הוא רוצה לא להיבחר, אז למה הוא הגיש מעמדות? כי הרב עובדיה גזר עליו להגיש מעמדות, אז הוא קיים את הגזרה, אבל הוא לא רוצה להיבחר, אז הוא רוצה ללכת לקבר של רשב"י להתפלל שהוא לא ייבחר. אז הוא התקשר למורו ורבו הרב רוזנטל, הגאון רבי יעקב ניסן רוזנטל, ככה קורא לו. הרוזנטל אמר לו, לא מצאנו דבר כזה להתפלל על משהו שלא יהיה. תפילה זה לא דבר שלילי, אתה יכול להתפלל משהו חיובי. אתה יכול להתפלל שיבחר המועמד הראוי ביותר. זה אתה יכול להיבחר, זה תפילה. אבל אין תפילה שלא יהיה משהו. תפילה זה רק שכן יהיה, לא שלא יהיה. אז הוא התפלל שיבחר המועמד הראוי ביותר, ובאמת תפילתו נענתה. והוא נבחר. אז אותו דבר לגבי מחשבות. זה ברור שאם אני אגיד לך לא לחשוב על פיל לבן, ואל תחשוב, אז אתה תחשוב על פיל לבן, נכון? אז מחשבה חיובית אחת, דוחה מחשבה חיובית אחרת. אז זה קרוב אליך, אדם מלמד את עצמו, הוא יודע, ודאי קרוב אליי השליטה על המעשים, אני יכול לסתום את הפה. למרות שעומד לי פה על קצה הלשון איזה עקיצה או איזה אלבון, אני יכול ללמד את עצמי לסתום את הפה. אני ודאי יכול ללמד את עצמי לשמור על הידיים ועל הרגליים ואלימות וכן על זה הדרך. זה קרוב אליך מאוד. לתקן את המידות, לתקן את ההזדהות, לתקן את השייכות, שמראש לא ידבר על הלשון הרע, שמראש אני בכלל לא ירצה להקוץ, זה עבודה קשה מאוד, זה לוקח שנים, אבל בסדר. על זה לא אמרו שזה קרוב אליך הדבר מאוד, לפי חוי יובך לעשותו. זה באמת עבודת חיים, עבודת חיים שלמה. אבל העניין הפרקטי הוא מאוד מאוד זמין. מה? זה עיקר העבודה, אבל פה אנחנו מכירים בעבודה שזה עבודה לחיים. עבודה לחיים. עד שאדם משנה תובנות, עד שהוא משנה תפיסות, עד ש... אבל את המעשה אתה יכול לשנות מיד. כאן הוא נותן עוד איזה עצה נפלאה לבינוני. כן? זה כאילו להוציא אותו מהתסכול קצת. בואו נראה. והנה לתוספת ביאור תיבת לעשותו וגם להבין מעט מזער תכלית בריאת הבינוניים וירידת נשמותיהם לעולם הזה להתלבש בנפש הבהמית שבהקליפה וסדרה אחה. מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם. אין, אתה לא יכול. כל ימיהם. הם. יש להם נפש בהמית שצריכים מאה וכיתה. ולדחותה ממקומה מחדל השמאלי שבלב, שלא יעלו ממנה עירורים אל המוח. כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה היא בתוקפה ובגבורתה אצלם כתולדתה, רק שלבושיה אינם מתלבשים בגופם כנל. יכול להיות שהגוף כבר... בסדר? אין לו שיניים. שיניים נפלו. אבל לא עדיין מתאבה לאכול איזה סטייק טוב. רק אין לו שיניים, מה יכול לעשות? זה לא מתלבש לו, אבל הוא היה רוצה. הוא לא נהיה עדין כזה ולא... הוא היה רוצה לרדת על איזה סטקטור. ואם כן, למה זה ירדו נשמותיהם לעולם הזה? לגל הריק חס וחלילה, להילחם כל ימיהם עם היצר ולא יוכלו לו. כאילו, זאת השאלה, אז למה? כל החיים אנחנו נאבק, אין איזה מנוחה, אין איזה... אז כמובן שהמאבק הוא לא אותו מאבק, ואנשים מתקדמים בחיים, ולא כל הזמן אנחנו נאבקים את אותם דברים, למרות שאני חייב להגיד לכם, שלפעמים אתה מוצא את עצמך, לא תמיד, אבל לפעמים אתה מוצא את עצמך, פתאום מתמודד עם סוגיה שחשבת שכבר מזמן אחריך. פתאום עוד פעם יצפה ועולה לך, באיזה מין גלגל חיים כזה. פתאום אתה מוצא, היית כבר בטוח שזה אחריך, היית בטוח שאם, שלמדת להתמודד, שאם מישהו אומר לך משהו לא טוב, זה לא מפיל את רוחך, ואתה יונק את הערך העצמי שלך מהשם יתברך ולא מהסביבה, פתאום בא מישהו זרק לך איזה מילה, איזה ביקורת, כל היום אתה פרצוף כזה על הפנים. מה, הייתי בטוח שאני כבר אחרי הדבר הזה. אז זה... אז עכשיו הוא מנחם אותם. ותהי זאת נחמתם לנחמם בכפליים לתושייה, ולשמח ליבם בהשם, השוכן איתם בתוך תורתם ועבודתם. עכשיו, זה מין פרפרזה כזאת, זה מין זה בלשון חז"ל, השוכן איתם בתוך תומעותם. אז אדמור הזקן לא אומר כאן תומעותם, הוא אומר תורתם ועבודתם. אז בואו ננסה רגע לדמיין איזה מכונה כזאת שמודדת נוכחות אלוקית. איפה הקדוש ברוך הוא נוכח? איפה הוא נמצא? באיזה מקום? אומר אדמור הזקן, איפה שאדם עובד, איפה שאדם מתמודד, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. כלומר, בהפוך על הפוך, אמנם לבינוני יותר קשה, הוא יותר מזיע, הוא עובד יותר קשה בחיים, הוא חם לו יותר, אבל הזיעה הזאת היא מידע שהקדוש ברוך הוא איתו. מתבונן, שותף איתו במאבק, נוכח. עכשיו, זו גמרא מפורשת. הגמרא אומרת, אתם מכירים את הגמרא, שכשאדם מגיע לבקר את החולה, הוא צריך לעמוד, כי שכינה למעלה מרשתיו של חולה. כשאתה רואה אדם חולה, אתה רואה אדם שכרגע גם הקדוש ברוך הוא מטפל בו. הוא כרגע עובר טיפול אלוקי. אז תעמוד, אל תשב. אז זו נחמה גדולה מאוד לבינוני. אני לא לבד, אני גם לא רחוק אפילו. הקדוש ברוך הוא קרוב אליי ואיתי בתוך כל ההתמודדות. זה חתיכת גאוות יחידה נותן לנו. זה כאילו... נכון? החום הזה. קראתי היום סיפור יפה על הסיפור הזה הוא משל, אחרי זה על מה הנמשל, אתם תחליטו, אבל חכמי חלם היה להם קר בחורף. והחליטו שהם יתפסו את השמש. שמו חבית מול השמש עם מים, ואז כשהשמש השתקפה בחבית, הם סגרו את החבית ונעלו אותה. ואז בלילה הם רצו, פתחו ובאמת ראו שאין כלום, הכל נהיה קרח, הכל קפה. ואז עבר חכם אחד ואמר להם, תראו, הוא אומר לו, תראה, השמש, תפסנו אותה בבוקר והיא ברחה לנו. הוא אומר, לא, לא בטוח שברחה, אולי היא שקעה למטה, והקרח מעליה, תשברו את הקרח, תגיעו לשמש. אז הם באמת, באו, הביאו כאלה קרדומים וחפו וחפו, ותוך כדי שהם מקישים, התחממו, התחילו להזיע. הוא באמת כנראה השמש למטה, עובדה שאנחנו מזיעים. אז זה העובדה שהאדם הוא מזיע ורוקד ומשתולל, זה לא אומר שבפנים יש לו אור ושמש, יכול להיות שהוא סתם מחלם. אבל כאן בהקשר הזה הבינוני יותר מזיע. אז אומר אדמור הזקן, זאת תהיה נחמתם לנחמם בכפליים לתושייה ולשמח ליבם במה? בהשם. השוכן איתם בתוך... ההמשך הטבעי בתוך תומותם. הוא לא אומר תומותם, כי אמרנו הבינוני זה אחד שלא נופל, בתוך תורתם ועבודתם. עכשיו, איזה תורה? איזה תורה יש לבינוני? מה הוא לומד, הבינוני? איזה תורה? הוא יכול ללמוד משהו בעיון, הוא יכול להעמיק, הוא מגיע הביתה מהעבודה, מת מהעיפות, לוקח את הדף היומי, הולך לשיעור דף יומי, נרדם על הדף, קם, מנקר, שם הקדוש ברוך הוא נמצא, במאמץ הזה. עכשיו, התלבטתי מה נלמד היום, אמרתי, נשאר בתנא, לא נתפזר יותר מדי, אנחנו רק בהתחלת השנה, אבל יש דרוש נפלא מאוד, שאני מציע לכם ללמוד אותו בעצמכם, של אדמור הזקן בספר תורה אור לפרשת נוח, ושם הוא מדבר מעניין מעלת התפילה של בעלי עסקים. הוא אומר שהמבול זה בעצם ביטוי, מים רבים זה ביטוי לטרדות שהאדם טרוד בהם, ו... התיבה זה בעצם התפילה. הוא אומר, מה אם רבים לא יוכלו לחבות את האהבה? של מי? של בינוני כזה. שטרוד בענייני העולם הזה, והוא בענייני העבודה, ואז הוא עוקר את עצמו בכוח מהעניין הזה, והוא הולך לטפל במניין, אבל גם במניין יש לו מחשבות זרות, והוא נלחם איתם ומתגבר עליהם, וכן ולא, ובאמצע. הוא אומר שם, זאת התפילה הכי חזקה. זאת התפילה שהקדוש ברוך הוא הכי אוהב לשמוע. הוא אומר, יש להם גם אפשרויות לבינוני, בגלל שהוא, אז הוא גם יכול להעלות הרבה יותר דברים מהמציאות שהוא פוגש, כן? הוא לא ספון בתוך איזה חדר. הוא פוגש את המציאות החומרית, הוא, יש לו גם יותר על מה להתפלל, הוא גם, מהמצוקה הזאת נולדת לו, זו תפילה יותר עמוקה. הוא אומר, הכותרת של המאמר זה להבין מעלת תפילתם של בעלי עסקים. איזה תפילת מנחה, אם אנחנו נגיד, לוקחים את העובדה שתפילה, העניין שלה זה לב, לב נשבר, זה הסיפור של תפילה. אז איזה תפילה יותר רצויה לפני הקדוש ברוך הוא? תפילה שבה אדם, אברך, קם מהגמרא, סוגר את הגמרא, מכניס את העט לכיס, לא יודע מה, ועומד להתפלל. או תפילה שאדם כאילו עקר את עצמו מאיזה משהו, הוא עומד עכשיו באמצע היום שלו, יום העבודה, הוא מתפלל, הוא נאבק, כדי שלא יבואו לו מחשבות זרות, ובא עבודה. לפחות, בוא נאמר ככה, מי יותר יתאמץ? מי יותר... מי עשה איזה פעולה יותר דרמטית? הבינוני. אז אומר אדמור הזקן, אומר שם, זאת הטעות של בעלי העסקים, שמשווים את עצמם כל הזמן, הוא רואה, הוא שם, אברך הזה מתפלל מנחה 10 דקות, והוא כולו 5 דקות מתפלל, וגם באמצע יש מחשבות, ובאמצע הזה... אומר, אתה לא מבין שבשמיים מודדים לא רק אורך, אלא גם מאמץ, וגם חום. השאיפה כבודו פעם ראשונה בשיעור נדמה לי זאת לא שאיפה וזאת לא זאת מציאות אתה בינוני כלומר יש בך נפש אלוקית חלק אלוק ממעל יש בך נפש בהמית והם נאבקות ביניהם עכשיו כל השאלה אתה מנהל את העניין הזה זה הכל בסדר? וכל השאלה אם אתה גם מבין שבינוני זה לא איזה תקלה, זה לא איזה שגיאה, זה העניין שהקדוש ברוך הוא ברא כאן בני אדם ולא מלאכים. הוא ברא מעט מלאכים, צדיקים. ודאי. בינוני זה מעלה גדולה מאוד. אתם יודעים, היה לי סיפור. לפני 3 שבועות הלכתי לבית הכנסת בערב שבת, למנחה, ואז באו מולי 3 ילדים מהקהילה, אח גדול עם 2 אחים קטנים, והאח הכי קטן הוא בן 3 היה. אז הוא בדיוק עשה חלקה וכל זה. אז אמרתי לו, משל כרגע השם שלו, אמרתי לו, וואי, אתה כבר ילד גדול, אתה מגיע לבית הכנסת, איזה יופי. אז הוא אומר לי, הרב אייל, אני לא גדול, אני בינוני. ואז פגשתי אותו בכיכר, זה, מהכיכר עד לבית הכנסת, הוא הולך אחרי ואומר לי, אני בינוני, אני בינוני. אני אומר לו, הלוואי בינוני, שנזכה לי אז בינוני, אני בינוני. כן, אמרתי לו, חמוד, אני בינוני, אני בינוני. זה היה חמוד מאוד. כן. לא, לא, יש לזה ערך עצמי, אמרנו, כל המטרה של, דיברנו על זה בשבוע שעבר, יש הבדל מסוים בין נתניה, אדמור הזקן לבין הרמח"ל, כן? הרמח"ל בדעת תבונות או בדרך השם, ועוד אומר שמטרת בריאת העולם זה חפץ הטוב להיטיב. ואז אדם, ככל שאדם הוא יותר טוב ויותר מיטיב לאחרים, ככה הוא יותר שותף למגמת בריאת העולם. אדמור הזקן אומר, בפרקים האלו, שמטרת בריאת העולם היא שיהיה לו יתברך דירה בתחתונים. מה זה דירה בתחתונים? למה זה דירה בתחתונים? אני אסביר מה זה דירה בתחתונים. מצוות ברית מילה של הפרשה, זה נקרא דירה בתחתונים. זה לקחת את יצר המין. יש 3 אפשרויות ליצר המין. אפשרות אחת שכנראה מנהלת את כל העולם, זה פשוט להתמכר ליצר הזה. הוא חזק, והוא מנהל את כולם, גדולים כקטנים, מנשיא ארצות הברית, הזה, והוא שלפניו, והוא שלפני פניו, וכנראה כולם, ועד האחרון האחרונים, על האצבע הקטנה. יצר המין, מי יכול לזה? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה לפרוש ממנו לחלוטין. חלק אומרים שהם פורשים. והם לא פורשים, אלא הם תוקפים ילדים במקום זה, כמו כמרים נוצריים, וחלק באמת פורשים, כמו בהודו, בודה וכו'. בסדר? זה. ואפשרות שלישית, שזה תורתנו הקדושה, בפרשה אצלנו, מצווה על ברית מילה. שברית מילה אומר הרמב״ם ועוד, בא לעדן את יצר המין, שיהיה יותר רגיש, ותוכל הנשמה להאיר דרכו, ולכוון אותו להשתמשות בו, כדי לא רק להוליד ילדים, אלא כדי ליצור קרבה ודבקות בין איש לאישה. זה נקרא דירה בתחתונים. עכשיו, אתה יודע כמה זה מורכב. כמה זה קשה לקחת את היצר הזה, שהוא יצר. הוא ככה כזו בחובה רב, ולעדן אותו, ולכוון אותו. וזה, כמה אנשים נכשלים בזה, אבל זו שאיפה דרמטית. בכלל, תראו שכל ה... בפרשה שלנו, אפשר להגיד שההבדל המהותי בין, אברהם לבין פרעו, אבי מלך, כל הסביבה, כל הסביבה שמסביבנו, היא סביבה שהיא, מערכות יחסי המין שם הם אלימים. מיד רואים אישה, חוטפים אותה ואונסים אותה. מזה אברהם מפחד, מזה יצחק מפחד, מזה כולם מפחדים. ואברהם הוא הראשון שמביא איזה בשורה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו בברית המילה, לעדן את הדבר הזה. יצר המין הוא לא יצר של כיבוש, ולא יצר של אלימות, אלא הוא יצר חשוב שדרכו אתה יכול להתחבר לאישה מסוימת, שזו אשתך בצורה מאוד מאוד עמוקה. זה נקרא דירה בתחתונים. כסף, ממון, גם כדנהל את העולם, מי לא, זה באנשים של כסף יכולים לגנוב ולרצוח וכו'. באה התורה ואומרת, ודאי כסף, אבל תחלוק אותו, תן אותו לצדקה, תפריש ממנו מעשר, תזכור את העני, תזכור, בסדר? דירה בתחתונים. עכשיו הצדיקים, אתם יודעים הצדיקים, אנחנו שבוע הבא, יהיה היורצייט של רב שלמה קרליבך, מן הראוי שכל השיעור הזה יעבור בכלל לציון שלו, נראה מה נעשה, נסכם פה סיכומים. אבל רב שלמה קרליבך, הוא היה בדור שלנו, לא היה לו שום חוש לכסף. והוא נפטר, הזכרנו את זה שבוע שעבר. הוא נפטר, לא היה כסף לקבור אותו, היה צריך לאסוף כסף מהחסידים שלו לקבור אותו. לא השאיר לך פרוטה, הוא חילק את כל הכסף שלו. אז אנשים נפלאים מאוד. שזה, אבל רובנו לא כהל, אנחנו רוצים שיהיה לנו כסף ומשכורת, אין בעיה. כמה אתה תחרותי, כמה אתה דורסני, כמה אתה רואה את הזולת. דירה בתחתונים, אבל צריך שיהיה דירה. צריך שיהיה כסף, צריך שיהיה גוף, צריך שיהיה... בסדר? ולכן זה לא טעות. זה לא טעות הדבר הזה. זה כל העניין. כשזה עובד, זה נפלא. לפעמים זה לא עובד. לפעמים הנפש הבהמית משתלטת. אבל גם הצד ההפוך, לברוח ממנה אל הנפש האלוקית, אל הפרישות, אל האיסיות, אל הקטות קומרן, גם היא לא טובה. בסדר? אתה כל פעם מושך את ההגדרה על זה. תראה, העולם החומרי הוא... אתה יודע, יש... חשבת פעם, למה בחלל יש חושך? למה יש חושך בחלל? אין שם שמש? ישראל, אתה ראית בחלל. אה? ראור גדול. למה יש בחלל הרי יש חושך? יש שמש מהירה, מה הבעיה? לא, מה? איך? או, יעקב, יהודי מפוקח, אומר לך שכדי שיהיה אור, צריך גם שיהיה איזה מסך. אתה יורה קרן אור, אם לא יהיה מסך, לא יהיה איזה קיר, לא יהיה כלום, אתה לא תראה את הקרן הזאת, נכון? אז השמש שולחת קרניים, האטמוספירה שמקיפה את כדור הארץ היא בעצם איזה מסך, ואז הקרניים פוגשות במסך ונהיה אור. אז כדי שיהיה אור אלוקי, מה צריך? מסך של הגוף. בלי המסך, אין אור אלוקי. הוא נעלם. זה סיבת בריאת העולם העמוקה ביותר. בסדר? זה קשור גם למה שאמר רבנו ארי, שיש כזה שהוא צמצם את עצמו ועשה חלל פנוי, זה כאילו המסך. בתוך החלל הוא הכניס קו של אור, וגם בתוך החלל יש עדיין רשימו מהאור הקודם שהיה, והקו של האור הזה על הרקע של המסך, אתה יכול לראות אותו. בלי מסך, שהמסך הזה הוא הגוף, גם אין אור אלוקי. אז הוא לא רק... זה שניים שעשהו. זה ריקוד של שניים. צריך, כל הדיון זה כאילו מי על ההגה, זה הכל. אבל אתה יודע, הגה בלי אוטו זה... ילדים אוהבים להחזיק רגע ולהגיד שהוא נוסע ל... אבל זה לא באמת. בסדר? טוב. הבינוני, אתה אומר. כן. בסוף, ברמת התוצאה, הוא לא יכול להיכשל, אבל זה דרישה יחסית סבירה. האם הדעת שלו תשתנה, האם... בסדר, הוא בתוך תהליך. הוא לא לחוץ על התוצאה. כל פנים, בינוני של התניא זה חסיד עם מודעות עצמית מפוקחת, ככה קוראים לזה. הוא מפסיק יחוד בסרטים שהוא צדיק, ושהוא לא צדיק, ויש לנו זה, הוא מתחיל לעבוד, מזל טוב. ואומרים החסידים שהיה יותר קל להיות צדיק לפני התניה, מאשר להיות בינוני אחרי התניה. כלומר, לפני התניה, אדם חשב שהוא צדיק, הוא התפלל, נניח רבנו תם, לא יודע מה, והמשיך גם עם כל התאוות שלו. ואז הגיע ספר התניה, וגילה לו מי הוא באמת. ועכשיו, להיות בינוני של התניה, זה יותר קשה מלהיות צדיק שלפני התניה. כי הוא אחרי הכל מציב דרישה, אל תיקשל. שמור על המעשים. טוב, כן. תלמידו המובחר, כן.
אבל השם טוב אומר, אך נעב גלן תקז, אתה תמתיק הכל בסוף, תצליח להיות משהו. בסוף יש לך, אתה תכבוש את המטרה, המטרה היא להמתיק את המציאות. זה כאילו, אתה נשאר בהישרדות, בהכנעה.
קודם כל, אהבתי את השאלה, אם אתה מקשה על אדמו"ר הזקן, הבעל שם טוב, אז זה מצב טוב. קודם כל, באמת, הנה חינמי, ההגדרה של הבינוני זה לנצח כל רגע מחדש. הוא מנצח. עכשיו, הזכרנו גם בפעמים הקודמות שיש כל מיני סוגים של בינוני. אתה לא נשאר כל הזמן אותו בינוני, אתה מתקדם. יש, בתוך הבינוני יש מדרגות, בסדר? יש התמודדויות אחרות. אני מניח שלך ולי, אני מקווה, אין לנו עכשיו התמודדות שהתמודדנו בה בגיל 15, דברים מסוימים, חברתיים כאלה ואחרים. התקדמנו קצת מאז, בסדר? לפעמים זה אותו דבר רק בשינוי תלבושת, ולפעמים באמת התקדמנו. התקדמנו להתמודדות הבאה. ולהתמודדות הבאה. ויכול להיות שבסוף יהיה לנו באמת התמודדות יותר עדינות. המטרה של הבינוני זה לנצח כל רגע מחדש, לעדן את המידות שלו, לתקן אותם, ואתה אומר להמתיק, זה בדיוק העניין. הבעל שם טוב לא אומר, תגיע להמתקה. אלא הבעל שם טוב אומר, כל דבר יש לו תהליך של הכנעה עבדה להמתקה, בסוף תהליך עמוק לתיקון, אתה מסוגל לחזור לאותה גרסה, בצורה מתוקנת. אבל חלק, ותכף אני אתן פה דוגמאות, חלק מהיכולת לחזור לגרסה המתוקנת תלויה בעובדה שכל הזמן שלך הכנעה בתוך הלב. אתה מבין? הדוגמה הכי קלאסית שנתנו כמה פעמים זה על אומנים, נגיד שולי רן, זו דוגמה טובה, כן? שבהתחלה הלכו ולמדו משחק, ולומדים משחק, אפשר לומדים משחק, זה בניסן נתיב, זה בית ספר למשחק וכל זה, שם לומדים עם כל הכוח, עם כל העוצמה וגם עם כל התומעה שיש בדבר הזה. ואז פתאום הוא מבין שהוא, איפה הוא, הוא רוצה לחזור בתשובה הזו. שזכנה, איפה אני נמצא ואיפה אני היום. ואז יש הבדלה. עוזבים לגמרי את עולם המשחק לכמה שנים, או את עולם הנגינה, או לא משנה מה. ואז אחרי כמה וכמה שנים יכולים לחזור אותם לאותו מקום, להשתמש בכלים שלמדתי שם, אבל הפעם לקדושה, בגרסה ממותקת. אבל בשנייה שההכנעה, תשכח מהלב, הוא יכול ליפול עוד פעם. כנראה לא לפח של טומאה וזה, אלא לפח של גאווה. אתה יודע מה עושה כשאתה נמצא מול משהו ו2,000 איש מוכרים לך כפיים? זה כאילו כפיים ישר לאגו. נגיד שהאגו הוא בצק, ובצק שעושים לו ככה הוא תופח, זה 2,000 איש עושים לך ככה, תתנפח, נו, תתנפח וזה. מה זה? מישהו אמר לי שהוא היה בהופעה של, הבת שלי הייתה בהופעה של ישעיה ריבו, ואז מישהו צעק מהקהל, איש היה מלך, הוא עצר את ההופעה. עצר, אמר, אחי, השם יתברך המלך, פה כולנו עבדים שלו. וככה עצר, יש כאלה, סדר, נבהל. אתה מבין? למה? אני חושב שאני מבין שאתה נמצא בקבוצת סיכון. אתה נמצא בקבוצת סיכון. אתה נמצא על במה, 2,000 איש מוכרים לך, 5,000, 10,000 מוכרים לך כפיים. אתה יודע מה זה, מה זה עושה לך, איפה? אז כל הזמן הכנעה בלב, רב ישראל מירוז'ין. זכר צדיק וקדוש לברכה, קודש קודשים רבי ישראל מירוז'ין, הוא היה הרי נוהג בחינת מלכות. מה? בחינת מלכות היה לו של מה? הוא טען שהוא רצה להביא את המשיח, ואמר משיח, אז זה מלכות. אז הוא היה הולך עם בגדי יוקרה כאלה, מפוארים ומרכבה, רתומה לשישה סוסים לבנים. והיה לו נעליים מאור עם חוטים זהב. שרוכים. מוגזם, נכון? אבל פעם החסידים הלכו אחריו ביום שלג, ופתאום רואים כתמים של דם על השלג. זה היה בלי סוליה. הוא עובד את הקדוש ברוך הוא בעושר, אבל בפנים הוא שפל. באמת. השפל באמת. אז הבינוני, גם כשהוא מגיע להמתקה שדיברת עליה מהבעל שם טוב, אבל ההכנעה, הוא לא, נגמר ההכנעה, אפשר להמשיך הלאה. הוא נושא את ההכנעה בליבו. רק עכשיו הוא מצליח להיפגש עם אותו דבר בגרסה מתוקנת. בסדר? אז יפה, הזדונות נהפכים לזכויות. זה העומק של הזדונות נהפכים לזכויות. כשאדם מצליח לקחת הכוחות שהוא הוציא לפועל בהקשרים לא טובים ולחבר אותם אל הקדושה, אז הגלה המילת עליהם הפרעה הרטרואקטיבית שהכל היה בשביל זה. וזה נקרא הזדונות נהפכים לזכויות. טוב, נמשיך. אתם איתי? יש לי רמקול, אז אני יכול להעיר אתכם. עוד 5 דקות, בואו, מה שנספיק היום. אז הבינוני הזה, כמו שאמרנו, הוא מנוחם בכפליים לתושייה ולשמח ליבם בהשם השוכן איתם בתוך תורתם ועבודתם. והוא בהקדים לשון הינוקה בזוהר, פרשת בלק. ינוקה זה רבי שמעון ועוד הולכים לטיילים, מגיעים לאיזה בית, יש שם איזה תינוק, התינוק הזה אומר להם דברי תורה שהם רב אמנונה, שהם לא שמרו בחיים, ואז מתברר שהוא הבן של רב אמנונה, סליחה. וקיצור, יש שם זוהר ארוך. על הפסוק החכם עיניו בראשו, וכי בען אתר עינוי דברנש, לא זה החכם עיניו בראשו, מה? ואיפה יהיו העיניים שלו? בגב? אלא קרא אחי הוא, ודאי, דתנן, לא איך ברנש בגילוי דרי שער באמות, מה היא טעמה? דשכינתה שריה על ראשי. וכל חכם עינוי ומילוי בראשי, אינון, באהו דשריה וקיימה על ראשי, וכד עינוי תמן, לנדה דאהו נאורה דאדליק על ראשי, איץ צריך למשך בגין דגופה דברנש, אי ופטילה ונאורה עד לקלעלה, ושלמה מלכה צבח ואמר, ושמן על ראשך על יחסר, דה נאורה דבראשו איץ צריך למשך, והנה עובדן טבען, ועד כאן דברי החכם, עיניו וראשו עד כאן לשונו. והנה, אני אקרא כאן משפט וחצי ואז נעצור, הנה ביור משל זה שמשיל אור השכינה לאור הנר, שאינו מאיר ונאחז בפתילה בלי שמן, וכך אין השכינה שורה על גוף האדם שנמשל לפתילה, אלה על ידי מעשים טובים דווקא. פה יש נחמה גדולה. שימו לב, איפה בא לידי ביטוי ההבדל בין היהודי הפשוט ביותר לרב הגדול ביותר? איפה בא לידי ביטוי? בלימוד תורה, בידע, בידיעות, בסדר? הידיעות. החכם יודע הרבה, למד הרבה, מכיר הרבה, היהודי הפשוט, הוא יודע מעט. אבל במצוות אין שום הבדל. אין שום הבדל. כשהאדם הגדול ביותר מעם ישראל צריך לקחת 4 מינים, הוא לוקח אתרוג, לולב, הדס וערבה, זהו. ולידו נמצא היהודי הכי פשוט, וגם הוא לוקח אתרוג, לולב, הדס וערבה. אין לחכם 4 אתרוגים ו-200 הדסים, ולפשוט רבע אתרוג. אותו דבר. זהה לגמרי. התפילין, אותם תפילין. הלולב אותו לולב, אותו דבר. והשראת שכינה שורה על האדם מכוח המצוות יותר מכוח התורה. בהמשך הוא יסביר את זה. וכאן יש פתח גדול מאוד. בינוני, כן. מישהו יפריע לך לקיים מצוות בהידור? אתה יכול לקיים מצוות בשמחה. וקיום מצוות זה השראת שכינה. כלומר, גם לבינוני יש נתיב פתוח להשראת שכינה, והוא הנתיב המעשי של קיום מצוות, כי בשונה מלימוד תורה ששם המוטיבציה היא לחדש, נכון? ובאמת התורה היא פרה ורבה ומתחדשת, ולא הרי מה שלומדים היום, כי הרי מה שלמדנו בעבר, ודברים מתחדשים ונוספים, וזה תענוג. בקיום מצוות השאיפה היא לא לחדש. שהתפילין שלנו יהיו בדיוק אותם תפילין של משה רבנו. ושהלולב אותו לולב, ואם יש איזה בעיה, אנחנו שואלים איך זה קרה, איך אנחנו לא יודעים מה זה תרועה, אם זה טו-טו-טו-טו, או שברים. איך זה קרה, תקלה, שלא ברור מה היא תרועה, הפוסקים מסבירים את זה. אז במצוות השאיפה היא דווקא לא לחדש, אלא להיות מאוד מאוד מדויק, כי המצווה כשנעשית בצורה מדויקת, היא הצינור להשראת שכינה. אז גם, עכשיו תבינו כמה הדבר הזה, הוא מנחם את פשוטי העם. הרי כשאדמור הזקן כתב את הספר, היה זלזול בהמון העם, שרק מקיים מצוות ולא לומד תורה. הוא לא יודע, הוא לא יודע דף גמרא, עזוב אותו, הוא כל היום מתנדנד, הוא אומר תהילים, ואני יודע מה. באה החסידות, באה אדמור הזקן, מייקרים את המצוות של היהודים הפשוטים, שמחבבים את השבת, מחבבים את המצוות, ומחבבים את הזה, עושים את הפעולות שלהם בשמחה, מייקרים את הפעולה הפשוטה, והמעשית הזאת. דבר גדול מאוד. אז פתאום הבינוני אומר, רגע, גם לי יש אפשרות להיות קדוש. גם לי יש אפשרות לחוות נוכחות אלוקית. דרך מה? דרך המצוות. נכון, אני לא מבין. אני לא מעיין, אני לא מצליח זה, אבל את המצוות אני יכול לקיים. עכשיו, בזה אני אסיים. אני ממש זוכר, אתם בטח גם זוכרים, בתור ילד, את היהודים הפשוטים בבית כנסת של אבא שלי, איך הם היו מתענגים על המצוות. ממש, כאילו, היה ככה, וחלקם לא ידעו לקרוא עברית אפילו. אולי תראה אותו, מגיע לבית כנסת בשבת, לבוש כמו מלך עם סידור כזה, היה להם סידור מאוד, הוא לא יודע לקרוא מה כתוב בפנים. הוא מלך עם סידור. אין. ככה. ספר תורה וזה, הכל ככה. מצוות. על זה שורה קדושה. מה, לאן כל זה הולך ואיך זה מתפתח, נראה בעזרת השם בשבוע הבא.